ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו עכשיו במוצאי ראש חודש אייר, וזה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, מכיוון שאני מגיע מעיר הקודש צפת, וביום הזה ממש, לפני 68 שנה, היה לנו נס שאין לו אח ורע, פשוט התורה כותבת עליו, מספרת עליו, אבל אנחנו זכינו לחוש אותו ממש בעין בעין, כשהתורה אומרת, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו, אז לפי החשבון הזה, כמה 8 צריכים לרדוף? עם 50 ומאה רבבה. אז זה לא אותו יחס, כמו שהגמרא אומרת. 50, אז זה צריך להיות 100 כפול 20, 2,000. אבל לא כתוב 2,000, כתוב 10,000 רבבה. זאת אומרת, כשזה עולה, זה מכפיל את עצמו. אז אם רדפו מכם 50, כמה 8? התשובה הייתה בצפת, לפני 68 שנה, ששמונה חיילים בלבד, חיפשו מקום מחסה מהתקפה שהתקיפו אותם בזמן כיבוש צפת. הם היו בין עין זיתים לבין דביריה, והיו צריכים לחפות על הלוחמים שכבשו את עין זיתים, והתקיפו אותם, אז הם לא רצו להפקיר את העמדה, והיו צריכים מחסה, אז הם הלכו וכבשו שני בתים מביריה, 8 לוחמים, לא התכוונו בכלל. אבל מה שקרה, שכל תושבי ביריה הערבים ברחו. עיר, יישוב שלם, כפר שלם של ערבים ברח, מאות אנשים ברחו. ברחו משמונה אנשים. ממש ראינו בחוש עין בעין איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ומקיים בנו את הציווי שלו שרדפו מכם 50. אבל זה רק היה ההתחלה. ההמשך היה ממש כפשוטו, ומאה מכם רבבה ירדופו, שבראש חודש אייר ממש כאי יומה. היומה לכגרים, יומה הילולה של רבי חיים ויטל, הצדיקים העליונים האלה, תלמידי האריזל, זה היה היום הזה, ראש חודש אייר. ביום הזה, כל תושבי צפת הערבים ברחו, וזה היו עשרות אלפים של לוחמים, אומנים, עם נשק, עם עמדות טובות, קיבלו מהבריטים נשק בלי סוף, קיבלו מהבריטים עמדות, קיבלו מהבריטים מבצרים, קיבלו מהבריטים הכל. בניגוד להסכם האום, להחלטת האום, אבל הם כידוע לא מחויבים להחלטת האום. האום זה רק בשביל לחייב אותנו, לא לחייב אותם. אז הבריטים עברו על כל ההסכמים הבינלאומיים ומסרו לידי הערבים את כל העמדות, את כל המבצרים, את משטרת כנען, את סריה, את כל מיני, כן, הביושה, נתנו את הכל לידי הערבים, וזה לא עזר. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה, גם אם ראש ממשלת אנגליה יחליט הפוך, זה לא יעזור לו. סך הכל בן אדם. גם אם הוא מלך, או מלכה, או מאן דהוא, זה לא יעזור לו. הוא פה, יש מלך, מלכה, המלכים שמחליט. וכך היה, כך היה, זה היה פלא שאין כדוגמתו, אף אחד לא האמין, אבל זה כתוב מפורש בתורה. התורה אומרת שאני מעט מעט אגרשם מפניך. קראנו שבוע שבוע בפרשה, קראנו לפני שבועיים בפרשה, שהקדוש ברוך הוא אומר שהארץ מקיאה את האויבים האלה מאיתנו, וראינו ממש בחוש איך זה קורה ממש ביום הזה, איך הקדוש ברוך הוא, תורתו אמת, תורתו אמת, תורתו אמת. איך הוא אומר והוא מקיים, הוא אומר והוא עושה, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, רבות מחשבות בלב איש, אנשים חושבים מחשבות, מתכננים תוכניות, ועצת השם יתקום. עצת השם לעולם תעמוד. אני זוכר שהרב עליו השלום היה קורא את הפסוקים האלה באי כבוד, שזה פסוקים מלוקטים, ואומר, תראה מה זה, איך הפסוקים כתובים פה, איך הם מתממשים בימינו אחת לאחת, וזה ממש פלא גדול, פלא גדול. והדבר הזה קרה ביום הזה לפני 68 שנה, אז אנחנו היום בצפת, אנשים אומרים תודה ומודים לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול הזה שהיה, שזה באמת לא רק נס לצפת. זה אומרים שמהדבר הזה, מנהיגי המדינה דאז קיבלו אומץ, ובאותו שבוע הם קיבלו החלטה להכריז על המדינה. ותכף נראה שההחלטה הזאת זה לא משהו פוליטי. יש לזה משמעות הלכתית מאוד 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 גדולה. תכף נראה ונקרא מהדברים שהרב עצמו כתב על המשמעות של מה שזה, של מעבר משלטון של בריטים לשלטון של יהודים. האם זה אותו דבר? האם יש לזה משמעות הלכתית? זה משהו פוליטי, זה שלא יותר. כתוב בגמרא בכמה וכמה מסכתות. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. כך כתוב בגמרא ברכות, בגמרא פסחים, בגמרא שבת, בגמרא סנהדרין, בכמה מקומות. בכמה מקומות. וגם נפסק ברמב"ם, ותכף נדבר בזה הלכה למעשה. וזה היום. מה קרה באותו יום שבו הערבים בורחים? אז מצד אחד, אל תיתן נחלתך למשול במגויים. שיש שהם שולטים בארץ ישראל זה חרפה. אל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים. כשהבריטים שולטים פה, כמה שהם מנומסים ונחמדים ומקיימים את כל ההבטחות שלהם, זה חרפה. כשהטורקים שולטים פה, זה עוד יותר חרפה. כשממלוקים שולטים פה ושהבדואים שולטים פה, זה חרפה. וכשעם ישראל שולט פה, זה לא חרפה, הארץ שמחה. אבל זה הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר מזה, זה... הגמרא אומרת, ימות המשיח תלויים בשאלה מי שולט פה. תגיד, מה זה? זה לא פוליטיקה. תכף נראה, זה השיעור נדבר בזה בהמשך. אז מרן, הרב זצ"ל, שאלו אותו, ואפשר לראות את זה בשו"ת הרב הראשי, שאלו אותו, האם הימים האלה הם ימים שצריך להגיד בהם תודה להשם, להודות להשם, לא צריך להודות להשם? נקרא לכם את לשונו. אין כל ספק שבימים אלה נעשו לאבותינו ולנו ניסים ונפלאות. מוסיף הרב ואומר, אפשר לומר, אפילו פלאי פלאות. בצפת ראינו, אבל זה לא היה רק בצפת. בכל הארץ היו פלאי פלאות, פלאי פלאות. שהרי רבים עמדו לחלותינו, ובאמצעים דלים. הקדוש ברוך הוא סייע שניצלנו מהם, וידינו גברה על אויבינו. אמצעים דלים שתבינו, בצפת לא היה להם נשק, אספו אקדחים. אנשים לא יודעים להילחם, 2,000 שלא נלחמו. לא יודעים איך להילחם. זה לא שאדם עבר מטווח וטירונות ויודע איך להילחם. לא יודעים. לא יודעים איך להילחם. ואנשים ממש בלי נשק כמעט. וברור הוא שניסים אלו שנעשו לנו לא בזכותנו נעשו, אלא בזכות אבותינו ואבות אבותינו שצורפו כולם יחד. לפיכך, על פי ההלכה, כל מי שנעשה לו נס חייב להודות ולהלל, לשבח ולרומם את שם השם. דוד המלך התקין פרקים מיוחדים בתהילים שיאמרו על ידי מי שנעשה לו נס. הרב אומר, הספרדים נוהגו לומר את הלל בלי ברכה, ויש לו אמרו לאחר קדיש התקבל שאחר הוא בא לציון. כך הרב כותב בעצמו, בשו"ת הרב הראשי. במקום אחר הוא כותב שהרבנות הראשית תקנה לומר הלל ביום העצמאות מהסיבות הבאות: יצאנו מעבדות לחירות, משלטון זרים לשלטון עצמאי שלנו. ותכף אמרנו, נדבר על המשמעות של השלטון. מה המשמעות של השלטון? הרי אנשים אומרים, טוב, הם לא דתיים, הם לא שומרים מצוות, הם לא מחויבים, הם עושים ככה, עושים אחרת, עושים תועלות. אז תכף נדבר בזה. הוא אומר, שערי הארץ פתוחים לכל יהודי, ריבוי מוסדות התורה בארץ, עד שאפשר לומר שלא היה כדורנו בו, יש כל כך הרבה ישיבות ומוסדות תורה, אלו הם סימני גאולה ודאים. יהי רצון שנזכה לביאת משיח, זכנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. לא, זו התשובה שהרב אומר, זו לא הייתה ברכה. גם ברכה, בסדר. הרב גם כותב, כשהכתירו את הרב לרב ראשי בכנסת רבן יוחנן בזכר בעיר העתיקה בירושלים, אז הוא התחיל את הדברים שלו ואמר, הדור שלנו זה דור גאולה. עליו נאמר בגמרא, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. והסביר רש"י, שם בגמרא במסכת סנהדרין, כשתיתן ארץ ישראל את פירות בעין יפה, אז יקרא בקץ ואין לך קץ מגולה מזה. שהארץ שהייתה שממה 1,900 שנה, כמה שניסו ליישב אותה, לא הצליחו, שממה, יש עדויות שמעיד סופר אנגלי, אמריקאי, מרק טווין, מ-1867, שהיה בארץ, שהוא אומר, הוא מטייל ומתאר את הארץ מצפון לדרום, הוא אומר, הכל שממה, אפילו קוצים לא צומחים בה. כלום, רק, רק. כי מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו וחמתו. והפלא הגדול, שהתורה אומרת מראש, זה מה שיקרה, ותראו שזה יקרה. וכך זה קרה. והקדוש הוא אומר, תראה, מי יכול להגיד מראש? מה יקרה? והנה, תראו מה שקורה. מי שמתבונן בזה, מתמלא אמונה ואהבת השם גדולה. כי למה זה קורה? כי הקדוש ברוך הוא שומר לנו את הארץ, כמו שאומר הרמב״ם, כשביקר בירושלים. כשאתה בא ורואה את הארץ שוממה, אתה מבין? למה היא שוממה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, הבטחתי אותה לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב, זהו, אין, אף אחד לא יכול. אז כמה אספוז, זה כמה פלחים, כמה בדואים, כמה זה, אבל זהו. זהו, חיכתה לנו 1900 שנה האדמה הזאת, וזה כשאנחנו באים, פתאום הארץ נוצאת את כל אוצרותיה הטובים ואוצרותיה היפים, ואנחנו רואים כל כך ממש מתקיים בה מה רב טובך, אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. הטוב של ארץ ישראל, אומר השפת אמת, זה הטוב שצפון בארץ ישראל. כשבא פה הפלחים, לא מצאו כלום. כשבא הבדואים, לא מצאו כלום. ארץ ממה, קוצים. קדחת, מלריה, ביצות, כל מיני. כשבאנו לפה, פתאום הארץ שאת פירייה בעין יפה, אין עליה. פתאום אתה אומר, הנה, אומר רשי, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה. אז את הדברים האלה הרב אמר ביום שהכתירו אותו להיות הרב ראשי. וברוך השם אנחנו רואים שארץ נותנת פירותיה בעין יפה, פירותיה משובחים וטובים. כמו כן רואים את ההשפעה הרוחנית שיש לארץ ישראל. אנחנו יודעים שארץ ישראל כתוב עליה, האוויר שלה מחכים. ארץ קדושה, האוויר שלה מחכים. ואתה יכול לראות בחוש עין בעין איך יש ריבוי תורה בארץ ישראל. הרב היה אומר את זה, מה שמביא רבינו יוסף חיים בעל הבן איש חי, גאון עוזנו ותפארתנו, שאפילו ילמות סרק שבארץ ישראל נותנים פירות, שנאמר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חלם. תאנה וגפן זה עץ פרי. מה זה עץ נשא פריו? אפילו עץ סרק גם הוא נותן פירות. מסביר רב יוסף חיים בבני יהודה, הכוונה אפילו אנשים שהם רחוקים. נראה לך שהוא עץ סרק, נראה לך שאין בו תועלת, הוא לא שומר תורה, הוא לא שומר המצוות. גם הם יישאו פרי ויחזרו אל דרך התורה והיראה ויתנו פירות, ורואים את זה בחוש. כי לצערנו, יהודים שחיים בחוץ לארץ, השם ירחם, מתדרדרים, ושוכחים שהם יהודים בכלל. שוכחים שהם צריכים חתנים יהודיות. שוכחים שהם תורה, שוכחים מצוות, שהם השם ירחם, גם מקומות שהיו מעוזי תורה, לצערנו, ואכלה אותם ארץ אויביהם. לצערנו, ולכן זה, תמיד הרב היה, כשהיה מגיע לחוץ לארץ, היה אומר להם, תעזבו את הגולה, תעלו לארץ ישראל. תצילו את נפשותכם, גם אם יש לך מיליונים, יש לך עסקים, יש לך ביזנס, תעזור, תקנה פה את הדירה בארץ ישראל, שלח את הילדים לארץ ישראל, תתחיל להשקיע בארץ ישראל, לאט לאט תתחיל להעביר את עצמך, אם אתה יכול לעבור מיד עוד יותר טוב. כך הרב היה עושה. אני זוכר פעם אחת הייתי עם הרב מחוץ לארץ, שאל ג'מה את הגבאים, מה לדבר? אמרו לו, מה שאתה רוצה, רק אל תדבר על עלייה. אמרו לו, בשביל זה באתי. בשביל מה באתי? אומר, בשביל זה לצאת לחוץ לארץ, בשביל מה? לבקר, להגיד לכם בוקר טוב, ערב טוב. עלה לבמה, דיבר רק על עלייה. אמר להם, תעלו. מצוות הסמל התורה, אדם כל רגע שנמצא פה בארץ ישראל, יושן, מקיים מצווה. קם, מקיים, כל הזמן, כל רגע. הרב היה אומר, נער בר מצווה, יש אומרים שהמצווה הראשונה שלו זה קריאת שמע, הוא אומר לא, המצווה הראשונה שלו זה שומר את ישראל. וזה כל רגע, הוא אומר להם, מי יפסיד ככה מצוות? ככה הרב היה מדבר. אז באמת, מה הערך של שליטת יהודים בארץ ישראל? אני זוכר שכשרצו בהסכמי השלום, מה שקראו לו זה פעם שלום, השם ירחם, לתת את בית לחם לידי הערבים, הרב אמר, אסור, החרפה, אל תיתן אחת לחרפה, למשול במגורים, זה חרפה, זה אסור. אנחנו אומרים את זה כל פעם בתפילה, מה אדם יכול להתפלל ועשות הפוך? איך דבר כזה עושים? אמרו לה, לא, זה רק שליטה, אסור לתת להם שליטה. אמר מי שרואה איך שמעבירים את השליטה עליהם, מי שרואה את בית לחם בידי הרשעים האלה צריך לקרוא את הבגדים. כך כתוב שמי שרואה הרי יהודה בחורבנם, קורא, אמרו לו חורבנם, לא מחריבים אותם, רק מעבירים את השלטון, זה לא מחריבים אותם. אמר להם, מי שאם קראת, לא שנית. ואם שנית, לא שילשת. ואם שילשת, לא פירשו לך. כך אומר רבי יוסף, כתוב גם בכף החיים, ובא גם במשנה ברורה. הוא אומר, מה זה הרואה הרי יהודה בחורבנם? שהוא צריך לומר, הרי קודשך היו מדבר ושקוריה. מה זה נקרא מדבר? מדבר הוא אומר, קרא לכם, אומר רבי יוסף, האם הכוונה שהם חרבים ממש, או שהם בלי שלטון ישראל? והי הרי יהודה בחורבנם, וכאמר ראינו שהם חרבות ואין להם יישוב כלל. אבל אם היה בהם יישוב אפילו שבידי גויים, היה נראה לכאורה שאין צריך לקרוא. זה לא מדבר, זה יישוב, יש כבישים, יש בתים, יש חנויות, מוכרים קבב. אומר לו, ואפשר, בכל שהם בידי הגויים, אף על פי שיש בהם יישוב, זה נקרא חורבן. כי הם שולטים. וכן עיקר. כך אומר רבי יוסף קארו, זה עיקר. הוא חי פה בארץ ישראל, לא פחד מהגויים. אמר את האמת בלי לפחד. חן עיקר. וכך גם פוסק המשנה ברורה, וכך פוסק גם כף החיים, וכך להלכה. תגיד, מה קרה? מה אכפת לי שולט הערבי או שולט היהודי אם הוא לא שומר מצוות? לא, זה נקרא חורבן, זה נקרא בניין. על זה קוראים, על זה לא קוראים. על זה שמחים. אז כמו שאמרנו, בתחילת הדברים, זה באמת הדבר המרכזי שקרה בחודש אייר, שהרב אומר שביום הזה צריך להודות להשם. על מה מודים להשם? מה מיוחד ביום הזה? מה קרה בהי אייר שבו שמחים? אז יש דבר מאוד חשוב, אמרנו, שזה השלטון בארץ ישראל, כך הרב כותב, הדבר החיובי והיסודי בהקמת מדינת ישראל הוא קודם כל הסרת שלטון זר מארצנו. כך הרב כותב, זה שיש שלטון זר ומסירים אותו, זה העיקר. לכך התפללנו. אבל כלל ישראל, הוא אומר, לא מסתפק רק בזה. התפללנו גם לגאולה שלמה. ואמיתית, דהיינו תקופה שלא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמוד במלחמה, ולזה עוד לא הגענו. עדיין שואלים, מהלכים בקודש הקודשים. ולכן אנחנו צריכים גם לשמוח על מה שקורה, וגם להתפלל על מה שצריך לקרות. אז כמו שאמרנו בגמרא, הגמרא אומרת בכמה מקומות, דעת המורה, שמואל, ומסתבר שזה גם דעת חלק תמי התנאים, ותכף נראה את זה, אבל זה מה שמופיע בגמרא בכל המקומות, אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. מה פירוש הפסוק הזה? אתה חושב שבימות המשיח לא יהיה אביונים? או שבימות המשיח יהיה איזה ניסים מופלאים, משהו שמעבר לגדר הטבע? אומר לך הרם, אומר לך המורה שמואל, על זה נאמר, לא יחדל אביון, גם בימות המשיח יהיו אביונים. ועל זה הגמרא אומרת, בכמה מקומות, לא רק שלא יהיו אביונים בימות המשיח, אלא עוד הרבה דברים אחרים, שאתה חושב, מה, זה ימות המשיח? יש אביונים? איך יכול להיות? ימות המשיח, אסור שיהיה אביונים. לא, אומר לך שמואל, יהיה אביונים בימות המשיח. כן, וכך מופיע בגמרא בכמה מקומות, שלמשל, אתן לכם דוגמה, הגמרא אומרת, האם יהיה מלחמות מימות המשיח או לא? מה יהיה הדין? הגמרא אומרת, יש פסוק אחד אומר, וחיתותו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ימרו מלחמה. אז מה נראה? שיהיה מלחמות או לא יהיה מלחמות? מפורש כתוב שמה? לא יהיה מלחמות. אומרת הגמרא, אומר שמואל, לא, יהיו מלחמה עד ימות המשיח. איך אתה אומר דבר כזה? שהנביא ישעיהו והנביא מיכה, שניהם אומרים שלא יהיו מלחמות. אתה אומר יהיו מלחמות? איך יכול להיות? אנחנו בעינינו נמצאים ורואים כן מלחמות. איך זה יכול להיות? קושיה, נכון? תכף תשמרו את הקושיה בראש, תכף נתן לכם תשובה. אבל כתוב הגמרא, הגמרא אומרת, משנה מסכת סבת, שבת דף ס"ג, רבי אלעזר אומר שמותר בשבת לצאת עם נשק. למה? תכשיטים אם לא. כן? וחכמים אומרים, אינם אלא לגנאי, שנאמר וכיתתו חרבותם לעתים וכנותיהם למזמרות וכו'. הגמרא אומרת, האם רבי אלעזר סובר כמו שמואל? או יותר נכון הפוך, שמואל כמו רבי אלעזר, זה המורה וזה תנא. אומרת הגמרא, יש בזה כמה דעות. יש דעה אחת, יש דעה שנייה. הדעה השנייה בגמרא אומרת, כן? אמרו לו לרבי אלעזר, וכי מאחר שתכשיטים הם לא, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? אמר להם, אף לימות המשיח אינם בטלים. הנשק לא יהיה בטל בימות המשיח. כן? וזה בדיוק מה שאומר שמואל, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אנחנו לא להם משובדים תקטם, אבל ילחמו בנו. אז למה נאמר לא יישא גוי גוי חרב? כנראה שיש שלבים בימות המשיח. יש לשלב הראשון. שלב הראשון של ימות המשיח זה שיש מלחמות. וישא גוי גוי חרב, ילמדו מלחמה. ויש שלב שלא יהיו שם מלחמות בכלל. אבל ההתחלה, ככה ההתחלה. עוד כתוב בגמרא, מסכת שבת, דף קופנון א', תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עשה עד שאתה מוצא, ומצוי לך, ועודך בידך. ואף שלמה אמר בחוכמתו, וזכור את בוראך בימי בחרותיך, עד אשר לא יבוא ימי הרעה. אומר, רבי שמעון בן אלעזר, תעשה כל מה שאתה יכול לפני שיעבור הזמן. אז בפשט הוא, כשאתה יש צעיר, יש לך כוח, אז זה הזמן לעשות מצוות, ללמוד עוד דף גמרא, עוד מסכת לסיים, להתאמץ עוד ועוד. אל תגיד לי שאפנה שני. איך אומרת הגמרא? שמה לא תיפנה. שמה לא תיפנה? ודאי לא תיפנה. זכור את בוראך בימי בחרותיך. כשאתה יכול, תעשה. והגמרא אומרת, לא רק באופן פרטי זה נאמר, אלא יש ימים שבהם אדם עושה מצוות, מעלתו לאלה ולאלה. יש ימים שאתה עושה מצוות, זה נקרא ימים אשר אין בהם חפץ. מתי זה זה, מתי זה זה? אומרת הגמרא, כשהעם ישראל נמצא בהתמודדות, יש צד קדושה, יש כנגדו צד טומאה, יש זה מול זה, אז אם אתה עושה מצווה אחת, אתה מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. זה, למצוות האלה יש ערך עצום. אבל כשכל העולם כבר הוא בכף זכות, ויבוא ימות המשיח, ויבוא מלך המשיח, וכבודו עלייך יראה, טוב, עכשיו אני חוזר בתשובה. בוקר טוב, אליהו. נזכרת לחזור בתשובה? שכבר כל העולם כולו בתשובה, גם לא מבטלים אותך, אבל זה, כתוב, לא מקבלים גירים ימות המשיח. עכשיו אתה חוזר בתשובה. עכשיו אתה גיבור. כשלא צריכים אותך, איפה היית? זכור את בורחה בימי בחרותיך. אומרת הגמרא, ושמואל אומר, שגם בימות המשיח יהיה זכות וחובה. זאת אומרת, את המילים האלה שאתם אומרים שיש ימים שאין בהם, בהם חפץ, זה בסוף, בסוף, בסוף. לא בהתחלה. בהתחלה עוד תהיה התמודדות. לא הכל יהיה כל כך פשוט. איך אמר לי מישהו, מה אתה חושב? יבוא משיח, הכל יהיה חלק? יגיש נגדו בגצים. וגידו, מה פתאום אתה, מה? זה לא דמוקרטי, וכן, וזה הדרך. עוד כתוב בגמרא מסכת פסחים. הגמרא אומרת, אולה הקשה קושיה. פסוק אחד אומר, בילה המוות לנצח. ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר. משמע? לא יהיה מוות בעולם. פסוק אחד אומר, כן? כי הנער בן 100 שנה ימות. משמע, יש מיטה. יאריכות ימים, אבל יש בעולם מיטה. קושיה, אולי, איזה פסוק נכון? זה נכון או זה נכון? אומרת הגמרא, לא קשיא. אב ישראל, אב אומות העולם. בישראל, בילה מוות לנצח. באומות העולם, הנער בן 100 שנה ימות. מקשה על זה הגמרא ואומרת, גויים, מה הם עושים פה? מה הגויים עושים פה בארץ ישראל? מה יש להם פה לעשות? הרי אמרנו מעט מעט הגשנו לפניך. אומרת הגמרא, אלה שנאמר עליהם, ועמדו זרים, וראו צונכם, ובני נחר, עיקריכם, קורמכם. אלה שבאו לעזור לעם ישראל, יזכו לאריכות ימים מיוחדת. אומרת הגמרא, וזה לא כמו שמואל, ששמואל אומר, אין בין העולם הזה לימות המשך, אלא שיבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, לא יש שינוי. לא בילה המוות לנצח. לא מחר השם מתאימה לכל פנים. נו, זאת אומרת, איך יכול להיות? שוב, הקושיה שאמרנו מקודם. איפה כל הפסוקים האלה? מה נעלמו? והתשובה, כמו שאמרנו קודם. מה התשובה? בהתחלה, עולם כמנהגו נוהג. ובסוף, נגיע למציאות המיוחדת של בילה המוות לנצח. עוד כתוב בגמרא. רב חיסדא. הגמרא מסכת שם, בפסוקים גם כן. רב חיסדא רמי, רב חיסדא הקשה קושייה, מה הקושייה שלו? כתוב, פסוק אחד אומר, וחפרה הלבנה ובושה החמה. ככה פסוק אומר, שהלבנה תתבייש, החמה תתבייש. מה הכוונה תתבייש? שכתוב שלעתיד לבוא, האור של עם ישראל יהיה כזה אור גדול, שהחמה מתביישת. קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עליי, אם השם, האור של השם זורח עלינו, החמה, מה זה, זה אור קטן זה, חפרה הלבנה ובושה החמה. מתביישת. אני חשבתי שאני הכי מהירה בעולם, יש פתאום אור יותר חזק ממני. פסוק אחד אומר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה היה שבעתיים כאור שבעת הימים. אז רב חיסדא מקשה. איזה פסוק נכון? חפרה הלבנה ובושה החמה? או אור הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים? לא קשיא אמרת הגמרא. קל לעולם הבא, קל לימות המשיח. אמרת הגמרא רגע, אבל שמואל אמר שבימות המשיח אין שום שינוי. עולם כמנהגו נוהג, רק שיבוד מלכויות בלבד. מה היא קלה ממה? מה התירוץ? אמרת הגמרא, אידי ואידי לעולם הבא. כאן מחנה שכינה, כאן מחנה צדיקים. באמת לימות המשיח, אין הבדל, אין, החמה אותו דבר, הלבנה אותו, הכל אותו דבר. רק בשלב יותר מתקדם, מה שנקרא עולם הבא, שם ירד כל השינויים המופלאים האלה באור הלבנה ובאור החמה וכו'. אז אם כן, אנחנו רואים שהגמרא אומרת בכמה מקומות, לא מקום, בהרבה מקומות היא אומרת את זה. דה לך, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד מלכויות. אל תצא, תגיד רגע אחד, אני באתי לפה, פעם שמעתי מישהו אומר, על מה שכתוב בגמרא, אין לך קץ מגולה מזה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיסו, פיריכם תיתנו לעמוד ישראל כקרבו לבוא. אז אמרתי לו, תראה מה זה, תסתכל איזה ברכה של פירות, אין לך קץ מגולה מזה. תראה איזה אפרסקים, איזה תאנים, איזה ענבים, איזה שזפים, איזה פירות, איזה עגבניות. כל אחד רואה את זה, מי שפעם היה בחוץ לארץ, יודע על אחד כמה וכמה. אמר לי, לא, לא, לא זה הכוונה. הכוונה, הפירות שמוזכרים בגמרא, שזה... אמרתי לו, אבל מה, כתוב, עולם כמנהגו נוהג. אבל בוא נראה מה כתוב בהמשך. אמר מישהו פעם, טוב, אמרת שיעבוד מלכויות, אבל בימינו, אנחנו משועבדים לאמריקה. אנחנו משועבדים לאום, משועבדים לפה, לא עושים מה שרוצים. נשיא ארצות הברית, כל פעם שבונים איזה מרפסת בירושלים, הוא מתקשר, היי, מה אתם בונים שכונה בירושלים? מה אתם בונים? מה אתם? מתערב. אז זה נקרא שיעבוד מלכויות, אנחנו משועבדים עדיין. אז על זה, אני אזכיר לכם מה שמעתי פעם ממוראה בעל אבא שלום, הוא אומר, זה לא נקרא שיעבוד מלכויות. זה אנחנו משעבדים את עצמנו. כי אם אנחנו רוצים, צריכים להגיד להם, לכו לכל הרוחות. הנה, היה לפני איזה זמן. אובמה רצה לעשות את הסכם עם איראן. בא ראש הממשלת ישראל, אמר לו, אדוני, לך, אתה טועה. נלחם בו, הלך לקונגרס, התווכח איתו. אנחנו לא משועבד, זה נקרא משועבד. זה לא נקרא משועבד. ‫והיה גם משובץ, ‫היה ששת הימים, ביקשנו רשות, ‫לא ביקשנו, נעשה מה שאנחנו רוצים. ‫כשהתקחנו את הכור בעיראק, ‫ביקשנו רשות עם מישהו, ‫אנחנו לא משובדים, הם מתערבים. ‫הוכחה, אומר אבן עזרא, ‫כשבני ישראל יצאו ממצרים, ‫היו 600 רכב בחור של המצרים ‫שרדפו אחריהם, ‫והם היו 600 אלף, פי אלף, נכון? אומר אבן עזרא, יש לתמוע, איך יירה מחנה גדולה של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם, ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? אומר אבן עזרא, תשובה שכל אחד מכן כבר חושב בדעתו, התשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים, ונפשו שפלה. ואיך יוכל אתה להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים, ואינם מלומדים מלחמה. הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט, ולולא תפילת משה, היה חולש את ישראל. והשם לבדו הוא שהוא עושה נפלאות, ולא נתקלו עלילות. סיבב שמתו כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כי אין כוח בהם להילחם בכנענים, עד שקם דור המדבר, דור אחר, שלא ראו גלות, והייתה להם נפש גבוהה, והם יכלו לכבוש את כנען. כך אומר אבן עזרא. זאת אומרת, כשיצאו ממצרים, הם היו משועבדים בנפש לפרעה. לא רק משועבדים, הם עושים את העבודה הזרה שלו לפעמים, זה העגל, וכל פעם אומרים, אך, איזה חצילים היו במצרים. מה זה חצילים? שכחתם איך זרקו את הילדים שלכם ליאור? אבל זה נפש עבד. אתה אומר, איך בני ישראל מסוגלים לומר משפט כזה בכלל? איך אתם מסוגלים? זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. דגה חינם. תמן לא קיבלתם. קיבלתם דגים בחינם? אולי צלו לכם ושמו לכם... שמו על זה אחר כך פפריקה וזה. תבן לא קיבלתם. פתאום אתם נזכרים, אך, איזה טוב היה בברלין, איזה מילקי יש בברלין. פתאום, מתלהבים מהדגים שקיבלנו חינם. זה דמיונות של בן אדם. כן? אז זה נפש העבד. אתה אומר, איך דבר כזה קורה? זה עבדים. עבדים רוצה להירצה ולהמשיך להיות עבד. ככה נפש עבד. ככה נפש עבד. אומר אבן עזרא, לכן לא יכלו להילחם בהם. לכן כשהוא אומר, תשבו בשקט. אני אלחם לכם. השם ילחם לכם. אתם תחרישו. כי אתם לא מסוגלים להילחם. לא מסוגלים. כי הייתם שנים עבדים. שנים עבדים. אף על פי כן, כשיצאו ישראל למצרים, אמרו הלל. איך אתה אומר הלל? עקדתי עבדי פרעה ענן. לא, אתם לא עבדי פרעה. אתם רוצים להיות עבדים. באמת אתם משוחררים. אם תחליטו, אתם ברגע אחד נחורים. הנה הראיה, אנשים. אנשים לא היו כלאות מלאות גבורה. לא היו משועבדות בנפש. הנה, מרים. שפרה ופועה. איך הם מדברות עם מלך, מלך, מלך מצרים? כמו שפחות? או כמו גבירות, כמו גבירות. בנפש הם לא עבדים, הם לא שבחות. הם בנפש, בני חורים. לכן הם זכו, כתוב בזכות נשים צדקניות, זכו ישראל ויצאו ממצרים. כי בנפש הם לא היו משועבדות. לעומת המציאות שהייתה לבני ישראל הזכרים, שהם היו בנפש משועבדים, ולכן... כתוב, באלה לא היה איש שנכנסו לבני ישראל, מכיוון שהגברים היו נפש שפלה. אף על פי כן, אמרו, הללויה, הללו עבדי השם. לא אמרו, אנחנו מכירים עבדי פרעה, כי הנפש משועבדת, כי הם מפחדים ממצרים. כי זה תלוי, זה לא בגלל פרעה, זה בגללכם. אז זה נקרא עדיין, זה כבר נקרא, שהתנתקנו משעבוד מלכויות. למרות שעדיין בנפש קצת שעבוד יש, אנחנו אמרנו, זהו, עבדים היינו, ואתה הוצאינו השם לקונו משם. לוקח 40 שנה עד שמשתחררים בנפש מהשיעבוד הזה, אבל זה כבר נקרא שיעבוד. באמת, למה שמואל אומר, הכל שיעבוד מלכויות. שואל תוספות. תוספות אומר, מפני מה לא מזכירים את ירושלים, קיבוץ גלויות, עלייה, ארץ ישראל. מה רק זה? רק שיעבוד מלכויות יש? אתה אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא השאלה מי שולט. אתה נשלט או אתה שולט? זהו הדבר היחידי שיש? אין דבר אחר. אלא מסתבר שבמלכות, בשיעבוד מלכויות, תלוי הכל. זה כולל הכל. הנה, יש, אם יש מלכויות, ברגע שלמשל, עם ישראל זכה להשתחרר מהעול של הבריטים והטורקים, באותו רגע נפתחו שערי ישראל לעלייה. בתוך שנים מועטות, משנת תש"ח עד שנת תשי"א, עלו לארץ מאות אלפים, מאות אלפים. איפה זה הדבר כזה? לא היה שנים שבהם עלו כל כך הרבה יהודים. למה? בזכות המלכות הייתה עלייה. בזכות המלכות שהייתה פה, גם שהייתה מלכות שלא הייתה מאמינה באלוקים, היה מותר לקנות קרקעות בארץ ישראל? בזמן הבריטים היה אסור ליהודים לקנות קרקעות. בטורקים היה אסור לקנות קרקעות בארץ ישראל. הנה בזכותם, מותר לי. לפני כן, היינו בידי הבריטים, שהם כמובן הכי מהוגנים שבעולם, והכי ישרים שבעולם, והכי נאמנים, והמילה שלהם זה זהב טהור. כשהם היו צריכים לשמור על היהודים בצפת, ובכל מקום אחר, תמיד הם, כשהיה פרעות, הם נעלמו. כשהערבים השתוללו, וטבחו, ורצחו, ושדדו, ובזזו, הם איפה היו? בוא תגנו. לא, הם פתאום שותים קפה, הם שותים קוסטי, ישנים את הצהריים. רק אחרי שהערורים האלה רצחו ועשו כל מה שעשו, פתאום הבריטים התעוררו. מי צריך אותם? מי צריך אותם? כשיש מלכות ישראל, היא מגינה. הכל תלוי במלכות. לכן אומר המורה בגמרא שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות. כשאתה משתחרר משיעבוד המלכות, אז נפתחות פה ישיבות, ונבנית ארץ ישראל, וסוללים פה כבישים, ונוטעים פה מטעים, וקונים אדמות בארץ ישראל, ונלחמים, וברוך השם זוכים. כשהיינו בגלות, מה קרה? מה קרה? כשהיינו בתימן, חטפו לנו ילדים, ברוסיה, חטפו ילדים. מה קרה? שיעבדו אותנו. מה עשו לנו? מה לא עשו לנו? הכל תלוי בשיעבוד מלכויות. ככה זה המלכות, זה התכונה שלה שהכל תלוי בה. אז באמת, הזכרנו את הדברים האלה שהגמרא אומרת, דעת שמואל. השאלה, האם זה נפסק להלכה או לא נפסק להלכה? הדעה הזאת. אז אומר הרמב״ם בשני מקומות, גם בהלכות תשובה וגם בהלכות מלכים, אני אקרא לכם את לשונו. אומר הרמב״ם, ימות המשיח, מה זה ימות המשיח? איך נראה ימות המשיח? איזה משהו פלאי קורה בעולם? אומר הרמב״ם, ימות המשיח הוא העולם הזה, ועולם כמנהגו נוהג, אלא שהמלכות תחזור לישראל. וכבר אמרו חכמים הראשונים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. הנה הרמב״ם מזכיר בהלכה, בהלכות תשובה, את דעת שמואל בלשונו. ממש מילה במילה. וכך הוא כותב גם כן, מפני זה נתאבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח. למה? כדי שינוחו מלכויות שאינם מניחים להם לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן. אתה יושב בין אומות העולם, בין אם זה הרשעים ובין אם זה אותו הצדיקים שבהם. אם זה הרשעים, זה רוסיה וכל אלה שבזמנו כמה רדפו את היהודים, לא נתנו יהודים ללמוד תורה. ואם זה הטובים שבהם, זה אמריקה, מלכודת של דבש. אין שם היום, לא יכולים ללמוד תורה. אני זוכר פעם אחת, אספר לכם את זה, אני הזדעזעתי. פעם נסעתי עם מור אבא עליו השלום, איזה כנס רבנים, באיזה מדינה חשובה, לא אזכיר את שמה. ובקיצור, הגיעו שם הרבה רבנים, כולם לובשים חליפות יפות, וזקנים יפים, וכובעים ממש יפים, אפילו עניבות יפות היה להם. והרב בא לדבר. הרב בא לומר דברי תורה. התחיל לדבר. אחרי שתי דקות, כולם שם זזו על הכיסא. אז המארגן אומר לרב, כבוד הרב, מחילה, אנשים פה לא מבינים עברית. אני הזדעזעתי. רבנים? לא מבינים עברית? איזה משניות למדתם? באיזה שפה למדתם משניות? איזה גמרא למדתם? באיזה שפה למדתם גמרא? איך קראתם חומש? אז איך אתם הייתם רבנים? רבנים שלא מבינים עברית? אז איך למדתם? איך קראתם רמב״ם? רמב״ם כתוב בעברית. לא בשפה אחרת. איך למדתם? הבנתי שזה רבנים שלמדו ספרי קיצורים באנגלית. מה שבאותו רגע כמעט עשיתי קריאה. אמרתי, זה רמת התורה בחוץ לארץ? זה רמת הרבנים בחוץ לארץ? זה רמה? ממש. הלב נשבר. זה מה שכתוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אתה אפילו לא מבין עד כמה גודל השבר. אתה אומר, איך יכול להיות שיש היום שם עשרות אחוזי התבוללות? יכול להיות. כי אין תורה כתורת ארץ ישראל. ארץ אוכלת יושביה לא רק בגשמיות, אלא גם ברוחניות. אז נחזור רגע לגמרא, אומר הרמב״ם, מפני זה נתאבו כל ישראל מביאיהם וחכמיהם לימות המשיח כדי שינוח מלכויות ויזכו ללמוד תורה כמו שצריך. לפי שבאותם הימים תרבה הדעת והחוכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו ואשת רעהו, שנאמר והסירות היא לב והאבל מסרחן תתכם לב בשר. אומר הרמב״ם, כל ההלכות האלה התקיימו, ועדיין הוא אומר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אז מקשיב, רגע, מה זה שיעבוד מלכויות? רגע, אמרת שהעולם מתמלא תורה וכולם ירצו ללמוד תורה וכולם יחפשו את האמת ואת הדעת וכו'. זה בסדר, זה מתחיל ממעבר של מלכות רשעה למלכות של ישראל, ולאט לאט 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 זה משתנה. זה מתחיל בזה, אחר כך יש עוד יישובים ועוד בתים ועוד ישיבות ועוד תורה ועוד יראת שמיים ועוד דעת השם, וצומחים וצומחים וצומחים, ומי שמסתכל רואה את זה בחוש. מאז שנת תש"ח לפני 68 שנה ועד היום, רק עלייה בקדושה, יותר עלייה, ברוך השם. יש מלאה ארץ דעה את השם. אני תמיד מזכיר מה שסיפר לי חבר הרב שאול דימרי מטבריה. אומר לי פעם אחת, הוא בא לרב עליו השלום, אמר לו, הרב, קשה בטבריה. הוא לא בא קשה בטבריה. אמר הרב, פריצות וזה, חוף הים, מלונות, אתה לא יכול להסתובב. אמר לו הרב, לא נכון. אמר הרב, מה לא נכון? אני גר בטבריה, לא אתה גר בטבריה. מה אתה אומר לי לא נכון? אמר לו הרב, לא נכון. אמר לו הרב, מה לא נכון? אני כל יום מסתובב שם באותו דבר. אמר לו הרב, לא נכון. אתה לא רואה נכון. אמר לו הרב, מה זה? תסביר לי שאני אבין. אם אתה רוצה להקשיב, אמר כן, תסביר לי. אמר, תגיד לי חכם שאול, כשאתה היית צעיר, כמה תלמידי חכמים היו בטבריה? אמר לו, 6-7. וכמה שיעורי תורה היו בטבריה? 8. וכמה ישיבות היו בטבריה? אולי 1. אמר, תגיד לי עכשיו, כמה תלמידי חכמים יש בטבריה? אני יכול לספור מאות. וכמה שיעורי תורה היו בטבריה? אני יכול. וכמה אתה נותן שיעורי תורה בטבריה? אמר לו, אחד, זה... הוריד את הגרביים. להתחיל לספור כמה שיעורים, הוא לבד נותן. אמר לו, וכמה ישיבות יש? אמר לו, רק שני גם. הרבה אני יכול לספור. אמר לו, תבין מה קורה? זה האמת. אז מה, הקליפה תשב בשקט? היא גם עושה רעש. אבל הקדושה צומחת. מי שמסתכל, כל הארץ זה ככה. הקדושה צומחת. בחוץ יש רעש. אבל הקדושה כל הזמן צומחת. העם, הרב ראיתי, הוא כותב איזה מקום, אומר, העם קדוש. העם קדוש. העם, כל רגע שהוא עובר פה, נושם את אוויר ארץ ישראל, נהיה יותר חכם. יותר מה מבין מהפוליטיקאים. פוליטיקאים אומרים שטויות, והעם אומר, תשתקו יותר טוב. סגן הרמטכ"ל מדבר שטויות, תירגע. לא מבין. העם חכם. המנהיגים מתבלבלים. ככה הרב מסביר. אז אם כן, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שההלכה היא כדעת האמורה בגמרא שמואל שאומר שהכל תולי בשעבוד מלכות. אחר כך הכל צומח על החוכמה ודעת וכו'. גם בהלכות מלכים, כך פוסק הרמב״ם, אומר, דעו לכם בימות המשיח יהיו מלחמות, שהמשיח ילחם מלחמות השם. ונאמר וקרקר כל בני שת, זה מלך המשיח. בימות המשיח כתוב שיהיו רוצחים וערי מקלט, שנאמר אז יבדיל משה שלוש ערים ושלוש ערי מקלט. אומרת הגמרא, והרי זה לא היה. זה בימות המשיח. בימות המשיח יהיו רוצחים. כנראה לצערנו, כנראה, אנחנו רואים שיש, כן? בימות המשיח כתוב שהמשיח הוא יחנך את עם ישראל, יחזיר אותם בתשובה. זאת אומרת שבימות המשיח יהיו אנשים שלא שומרי תורה ומצוות. כן? בימות המשיח יהיו עניים, שנאמר כאילו יחידה לביון בקרב הארץ, כל המקום הדברים האלה הרמב"ם מביא. אומר שתבין שיש לך אולי ציור על ימות המשיח אחר, זה הציור האמיתי. אל תתבלבל לחשוב שימות המשיח פתאום הכל גן עדן של שושנים. תמחק את הציור הזה מהראש שלך. בסוף, לאט לאט, הכל יבוא בעזר השם. אבל השלב הראשון, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא, הוא כותב את זה מפורש, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כך גם כותב הרמב״ם, נקרא לכם את השנו, אל יעלה על דעתך שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה איזה שום חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיהו, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, זה משל. הכוונה שאנחנו נשב עם הרשעים האלה שרוצים לטרוף אותנו כל היום, ונצליח לחיות. וזה נס! שאל היום כל קצין מצליח להגיד, זה נס, איך ישראל חיה פה. בתוך ג'ונגל יש לך פתאום בני אדם נורמליים. איך זה חיים, איך חיים בתוכם? זה נס. היום זכיתי, הבוקר, להיות בעיר העתיקה בירושלים. גאלו שם בית חדש, ממש. לראות את זה, בית מלא, התפללנו שם בנץ מול קודש הקודשים. ואתה רואה איך היהודים חיים שם בתוך העיר העתיקה, אתה אומר, זה ממש גר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. כך אומר הרמב״ם, עניין הדבר שהוא ישראל יושבים לבטח עם רשעי הגויים שהם משולים כמו זאב ונמר. כן? וזה נס, נס. נס גמור. אנחנו חיים בתוכם, והם ראשם כפוף, והם ברוך השם, עם ישראל ממשיך ובונה 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 ומיישב, ועוד יבנה ועוד יישב, ועוד בעזר השם יתברך יגלו את כל ירושלים. כך מסכם הרמב"ם בהלכות תשובה את מה שאמרנו, את הכלל הזה. יש מקשים על הרמב"ם, אומרים לו, הרי אתה הרמב"ם פסקת גם כמו רב חייא בר אבא, שהוא הדעה השנייה בגמרא, שאומר, כל הנביאים כולם לא ניבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא, עין לא ראתה לאים זולותיך. אז איך אתה הרמב"ם אומר, גם פוסק כמו שמואל, שהכל זה רק שבימות המשיח זה רק שיעבוד מלכויות, וגם כמו הדעה השנייה שאומרת שבימות המשיח יהיה כל הנבואות נביאים יתקיימו. אז זה יש שלוש תירוצים. כולם, כל אחד במקום אחר בעולם, וכולם מכוונים לדעה אחת. יש תירוץ אחד, כותב אותו הגאון מווילנה, הגר"א, חי לפני כ-200 שנה, והוא כותב, ממש בגאונות, הוא אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת אומרת, גם דעת שמואל, גם דעת רב חייא בר אבא. גם דעת שמואל בגמרא שאומר, אין רק שיבוד מלכויות זה ההבדל, וגם לתר בחייה ברבא שהוא אומר שכל הנבואות התקיימו, גם זה נכון. אלא מה? בהתחלה, ההבדל יהיה רק בשעבוד מלכויות. נהיה משעובדים לגויים, או לא נהיה משעובדים לגויים. זה ההתחלה. בהמשך, כל נבואות הנביאים התקיימו אחד אחרי השנייה. ממש באותו לשון, כותב החידה בשו"ת חיים שאל. החידה, הוא כותב, באמת הרמב״ם פוסק גם כמו רבי חייא בר אבא וגם כמו שמואל. כן? הוא אומר, בגמרא אין הוכחה שהם חולקים לגמרי. והפושה פלוקתא לא מפשינן. להרבות מחלוקת לא מרבים. ולכן הרמב״ם פסק כמו שניהם. מצד אחד, בתחילת ימות המשיח, כל נבואות הנביאים התקיימו דרך משל, כמו שאמרנו, גר זרם כבש, זה משל לגויים שיחיו עם היהודים. ולעתיד, הכל יהיה ממש בחוש ממש. באותו לשון, עונה הרדב"ז, הרדב"ז היה אחד מגאוני הגאונים שחי בתקופת רבי יוסף קארו, יש לו פירוש על הרמב״ם, עלה ממצרים לארץ ישראל, גר בצפת, ושמעתי פעם הרב עליו השלום אמר, אתה רוצה להבין מזה הרדב"ז? הוא ישב בבדן של רבי יוסף קארו, ורבי יוסף קארו היה מחתים אותו ראשון. אז תבין אם יש לך עסק. זה הרדב"ז. שרבי יוסף קארו אומר לו, אתה מורי ורבי. תחתום אתה בפסיקי הדין שמה, הוא היה חותם לפני רבי יוסף קארו. תבין אם יש לך עסק. אומר הרדב"ז, יש לו שוט. אלפי תשובות, ובין השאר הוא כותב, נשאלת שאלה אותי, מה פוסק הרמב״ם? אומר, הרמב״ם פוסק ממש כמו שהגר"א כותב, והחידה כותב, גם הוא כותב, ואנחנו, הוא היה הראשון שכתב, הוא אומר, דעו לכם, שני הדעות נכונות. בהתחלה יהיה שיעבוד מלכויות, ואחר כך יהיה כל היהודים האחרים. ואנחנו בדור הזה, בשנת תשע"ו, זוכים לראות עין בעין, מה זה חכם עדיף מנביא. יושבים חכמי ישראל, שלושה אלה שהזכרתי ועוד אחרים, ומתבוננים בגמרא, ולומדים אותה, ומסבירים לך איך זה יהיה, והנה עוברים מהרדב"ז 500 שנה, מהחידה 200 שנה בערך, מהגר"א גם 200 שנה, כל אחד מקום אחר בעולם, והם באים, אומרים לך, תראה, ככה זה יהיה בסוף. ואנחנו פה היום מסתכלים, וזה קורה בדיוק אותו דבר. ממש קורה אותו דבר, זה נס גמור. וזה מה שגם הגמרא אומרת בעצמה, מניין להם את זה, זה שגמרא, הגמרא אומרת, קושיה. הגמרא מקשה קושיה כתוב, ריש לקיש מביא שתי קושיות. פסוק אחד אומר, אלה שיעלו לארץ ישראל, בם, עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. משמע שאלה שיעלו לארץ ישראל, לא כולם יהיו בריאים, חלק יהיו עיוורים, חלק פסחים, מוקים, פצועים מהגלות. כן, כך כתוב. פסוק אחר אומר, אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חרשים תיפתחנה, אז ידלג כאייל פסח, ותרון לשון אילם. כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. אז הוא אומר, ריש לקיש, אני לא מבין. פסוק אחד אומר, יהיו נכים. פסוק אחד אומר, כולם יתרפאו. אז מה נכון? מה התשובה? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. איך יכול להיות אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אומרת הגמרא, כמו שכל אחד מבין, הכיצד עומדים במומם ומתרפאים. כשהם עולים, הם עולים גם בעלי מומים. עולים, בם, עיוור ויפסח. הם עולים בעלי מומים. אבל כשהם מגיעים לארץ ישראל, זו ארץ שמרפאת. ארץ החיים. מגיעים לפה, זוכים ומתרפאים. גם מחולי הנפש וגם מחולי הגוף. אני זוכר, היה לי ראש ישיבה, עליו השלום, רב ציודה זכרונו לברכה, רב ציודה כהן קוק סיפר שהיה רב אחד, קראו לו רבי ישראל מסלנט, היה רב בירושלים, האריך ימים עד גיל מבוגר. רבי ישראל מסלנט היה גר באירופה, ולא עליכם, חלה בשחפת, דרכי נשימה, הלך לרופאים, בודקים אותה הרופאים שאמרו, תשמע, המזג האוויר פה באירופה לא מתאים לך. לך למצרים, שם תנשום את האוויר של האפר והמדבר, ואתה תתרפא. אמר, אה, תודה, הבנתי אתכם, בסדר. מצרים, מה לי ולמצרים? לא תשיבו בדרך הזו עוד. אומר, הם כנראה התבלבלו קצת באזימות. התכנסו לארץ ישראל. אומר, עלה לארץ ישראל, נשם את אוויר ארץ ישראל, אוויר על ארץ ישראל, מבריא, כן, כמו שאתם יודעים, התרפא, העריך ימים, הרבה, עשרות שנים. והיה, אתם חכם עצום, היה הרב של ירושלים, הרב ישראל סלנט. אז היה מספר, אומר, תבינו מה זה, מה שכתוב בגמרא, עומדים, עולים בעלי מומין, מגיעים לפה, מתרפאים. זה התהליך. תהליך, זה לא ברגע אחד קורה. אבל הכל מתחיל ממה? מהשעבוד מלכויות, שהמלכות היא כוללת את כל הדברים האחרים שזוכים בהם. ובאמת, ברוך השם, זו תודה גדולה. אני אסיים בדבר שהאבא עליו אפילו נראה לי אותו פעם, דבר מבהיל שמופיע באחד מגדולי הצדיקים שהיו בדורות הקודמים, רבי יצחק אלפיה, בספר שלו, ספר ש... מה? קונטרס היחיאלי, הוא כתב פירוש בשנת תרפ"ח, שנה לפני פרעות תרפ"ט, פירוש, ספר מאוד מעניין, יש לו הרבה הלכות, הרב היה מאוד מכבד את הספר הזה, והרב אמר לי פעם עליו שהוא היה אחד מלמדיו צדיקים. כך הרב אמר עליו. והוא כותב שם בשנת תרפ"ח, מתי עלינו לחשוב על הדעת בכיוון השנים, באיזה שנה משנות הבריאה תבוא הגאולה? ובאיזה שנה התחיל האור של אחרית הימים? איזה שנה? אז הוא עושה פה חשבון, הוא אומר, כתוב, כי אלף שנים בעיניך כי יהיה ותמלו כי יעבור, יומוף לקדוש ברוך הוא אלף שנים, כל אחד, כל אלף מהבריאה זה כמו 24 שעות, הוא עושה פה חשבון ארוך, הוא אומר, 500 שנות הראשונות של אלף השישי זה הלילה. תחילת שנת ה-500 זה מתחיל לנצח המה. ואז הוא אומר, כל שעה זה 40, אם אתה מחלק שעה, 12 שעות ל-500 שנה, אז כל שעה יוצאת 40 ומשהו שעות. אם אתה יודע מה זה השעה החמישית, הוא אומר, השעה החמישית, זה יוצא שנת תשח, חודש אייר. אומר, זה היום שבו מתחיל הערת השבת. שנאמר יום השישי, למה אומרים יום השישי? למה ההי? כי בשעה החמישית כבר מתחילה הערת השבת. אז אומר, מהשעה החמישית מתחילה הערת השבת, של עם ישראל, זוכים כבר להריח את החמין, זוכים כבר להריח את יום שכולו שבת, וזה חודש אייר תשח, אני זוכר שהרב יראה לי, אומר לי, בוא תראה מה זה חכם, עדיף מנביא. איך הוא כתב את הדברים האלה? בשנת תרפ"ח, הרבה שנים לפני קום המדינה, בערך 20 שנה לפני כן. הוא אומר, דייק גם על היום וגם על החודש. והדברים מקורם בזוהר הקדוש, והוא רק חישב את השנים המדויקות, להבין שמה שזכינו לראות זה הערת יום שכולו שבת מנוחה לחיי עולמים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לראות את הגאולה בשלמותה, לראות בית המקדש בנוי, לראות כהנים בעבודתם ולאי ודוכנם בשירם וזמרם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
מוריי ורבותיי, ברשות הרב, יש פה חוברת מיוחדת שביוזמה של הרב, בדחיפה של הרב, יצא עם הסיפור הנס של שחרור צפת שהתחולל ממש היום. יחלקו פה עכשיו את החוברות לציבור, מי שרוצה להשיג את זה, גם פה אין מספיק לכולם לצערנו, מי שרוצה אפשר להשיג את זה באינטרנט, באתר של הרב, בפייסבוק, לשכת הרב שמואל אליהו, אפשר לקבל את זה בגרסה אינטרנטית או בגרסה מודפסת או איך שרוצים את זה לאימייל, אפשר גם מספר טלפון 0584-525200. אני חוזר שוב, מי שרוצה את החוברת, 0584-525200. דבר נוסף, בעזרת השם, ביום העצמאות, יום חמישי בבוקר, תפילת ותיקין עם הרב, הלל עם כלי נגינה, בגבעה, ליד, בכניסה ליישוב כוכב יעקב, הגבעה של רחמני, יהיה מניין, תחילת התפילה, בעזרת השם, ב5:15 לפנות בוקר, הציבור כולו מוזמן, מי שרוצה טרמפים וכולי, גם בפייסבוק.
רבי חנינה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפניך קבל עליהם תורה ותשע, אני אמר, אדוני חפץ.
Good morning.